בוקר טוב, שוב. יש לנו עכשיו זמן להנחיות, למדיטציה למהלך היום. חלק מהזמן אני אתן הנחיות לגבי התרגול, וחלק מהזמן ינחה תרגול מדיטציה. אבל שוב, תרגישו חופשיים וחופשיות לתרגל מדיטציה בכל זמן. אז אתמול לילה נתנה ואני הוספתי הנחיות שאפשר לסכם אותן כשלוש הנחיות מרכזיות. אחת זה ההנחיה שניתנה ביום הראשון, שהיא לפתח סמאדי. איסוף של התודעה, נינוחות, למצוא דרך להושיב את עצמנו שוב ושוב ברגישות וביצירתיות עם החוויה מרגע לרגע. ההנחיה השנייה, לראות מתי תחושת העצמי נעשית אינטנסיבית ומתי היא יותר אוורירית וביחס לאיזה דברים, באיזה, מה הופך אותה ליותר אינטנסיבית ויותר אוורירית. או יותר שמיכה או דלילה. ואיך זה מרגיש. ושלוש, לראות מה קורה אם אני רואה או רואה דברים כלא עצמי ולא שלי, באופן יחסית מכוון, או כפשוט קוראים, בלי לייחס להם את ההשתייכות לעצמי שאנחנו מייחסים ומייחסות עליהם באופן אוטומטי ואינטואיטיבי, מרגע לרגע, אנחנו לאו דווקא חושבים או חושבות שזה מה שאנחנו עושים או עושות, זה פשוט אינטואיטיבי, אני רואה משהו, אז אני מניח שאני רואה משהו, אני לא מניח יש ראייה, או זו פשוט ראייה. יש מחשבה, אני מניח זו מחשבה שלי, ובמובלע, זאת אומרת, לא באופן מפורש, אבל כבדרך אגב, אני גם מניח שהיא בטח אומרת עליי משהו, שהיא בטח נכונה במידה מסוימת, ואלה הנחות שאנחנו עושים באופן אינטואיטיבי, אנחנו לאו דווקא חושבים או חושבות עליהן. אז איך זה יהיה לראות מחשבה כפשוט מחשבה, שהיא לאו דווקא שלי, היא לאו דווקא אני אומרת עליי משהו, והיא גם לאו דווקא נכונה. את זה אתם יודעים על המחשבות שלכם, יודעות על המחשבות שלכם. אז עכשיו אני רוצה להוסיף עוד מבט על ההנחיה השנייה והשלישית, כשהראשונה של לפתח סמאדי, אני רק רוצה להגיד שהיא נשארת. כדאי להשתמש בה ולבנות את זה כקו המשכי לכל אורך הריטריט, ובעיניי, בכל מצב, בכל סיטואציה של תרגול. אפשר ממש, לא יודע, זה לא מדע מדויק, אבל חצי מהזמן, אוקיי? להשתמש בכלים שיש לכם, אם מרגישים זמינים, בכלים שיש לכם, כדי למצוא מקום שהוא נוח עבור הגוף והתודעה, כדי לשחק עם המרחב של המדיטציה, מדיטציה רחבה מאוד מה זה עושה, מדיטציה יותר צרה מה זה עושה, כדי לתת מקום לתחושה נעימה ולתת לה להדהד בכל הגוף, ללמוד את המיומנות ולתרגל את המיומנות של להספיג את כל הגוף בתחושה נעימה, של להיות, כל אלה הם מיומנויות אפשריות, אין סיכוי ואני לא מציע שתעשו, תנסו לעשות כולם, תראו מה מרגיש זמין לכן ותשענו לשם, של להיות מאוד מאוד במגע עם החוויה המיידית, אוקיי? של לשים לב מאוד למפגש עם העולם, אם תרגול המטה, אם תרגול המטה שלכם הוא תרגול שיש לו כבר איזשהו מומנטום, אז להכניס אותו פנימה. כל הדברים האלה, מה שהם עושים, הם מרווים את התודעה. הם מזינים, הם מרווים, הם נותנים לתודעה מקום טוב ונוח לשהות בו. וכשלתודעה יש מקום טוב ונוח לשהות בו, אז גם הרבה יותר קל להישאר כאן ועכשיו, ואתה פחות צריך להילחם, או את פחות צריכה להילחם על התלך תביא הזה של מחשבה, התודעה הולכת עם מחשבה ואני מחזיר אותה, כי אני נותן לתודעה ולגוף. מקום טוב להיות בו כאן ועכשיו, אני מנעים את השהות פה, וכשאני מנעים את השהות פה, התודעה פחות רוצה ללכת למקום אחר. וזה מגמיש את התודעה, זה ממלא, נותן תחושה של מלאות ונוכחות, ואז הרבה יותר קל לעבוד, הרבה יותר קל לעשות את החקירה. אז הרבה מהדברים שאני אומר, שאנחנו אומרים, הם מוליכים לקווים של חקירה, אבל הקווים של החקירה יכולים לבוא יחד עם או על בסיס, על מצע של סמאדי, על מצע של נינוחות, על מצע של השתקעות, על מצע של pleasant abiding here and now. ככה תרגמו את דברי הבודה, שהיה נעימה כאן ועכשיו. זה גם משהו שאנחנו לומדים לאט לאט לתת לעצמנו, שהיה נעימה כאן ועכשיו. מה יכול לעזור לזה? מרגע לרגע. קצת לגבי ההנחיות של החקירה. ברעיונות, חלקכן ציינתן שיש איזשהו קשר, וגם בפגישת צוות, שיש איזשהו קשר, איזושהי מערכת יחסים בין תחושה של אי-נחת, או סבל, או דוקה, אוקיי? או תחושת בעיה, לבין תחושת עצמי אינטנסיבית, או לא אינטנסיבית. יש שם שיווי משקל כזה, לא יודע איך, מה המילה להשתמש בה, אבל יש שם מאזן הדדי בין אי-נחת לבין תחושת עצמי חזקה. זה דבר שמאוד מאוד חשוב לשים אליו לב, כאשר, basically, אם להגיד את זה, האמת שיש פה עוד גורם, בנוסף לאי-הנחת ולעצמי, שזה תחושת המאבק. אוקיי? יש פה שלושה גורמים שמופיעים יחד. תחושת המאבק ותחושת העצמי עולים ויורדים יחד. הם נעשים אינטנסיביים יותר או אינטנסיביים פחות ביחד. למשל, יש כאב בברך, ואני במאבק עם הכאב בברך, אני לא רוצה או לא רוצה שהוא תהיה שם, שהוא יהיה שם, תחושת העצמי תהיה מאוד חזקה או יחסית חזקה בתוך האירוע הזה. אם יש עייפות ואני ממש מרגיש שהעייפות היא דבר נורא נורא מבאס, או שאני יושב באולם ואני בחוסר מנוחה, ואני ממש רוצה או רוצה לקום וללכת מהאולם, תחושת העצמי שם תהיה מאוד אינטנסיבית, מאוד חזקה. כי יש מאבק. מאבק, כמו שאמרתי אתמול, הוא ביטוי למה שאני קורא לו, או לא אני, מה שאנחנו קוראים לו, היחזות, push and pull. כן? יש משהו בחוויה שאני נאבק איתו, שאני רוצה שהוא ילך, או מאוד מאוד רוצה יותר ממנו, זה מייצר תחושת מאבק, ותחושת המאבק הזה, יחד איתה עולה תחושת עצמי מאוד אינטנסיבית. עכשיו, זו גם קורולציה הפוכה. תחושת עצמי מאוד אינטנסיבית היא קרקע פוריה לתחושת מאבק. אוקיי? ולכן אנחנו, יש לנו תחושת מאבק יותר גדולה כלפי דברים שאנחנו מזדהים איתם, מזדהות איתם יותר. נכון? דוגמה ש... לא חשוב לגבי הדוגמה, אולי אני אתן דוגמה יותר קונקרטית. אם מישהו למשל יעיר לי על האופן שבו אני חותך סלט, במקרה שאני אהיה יוגי במטבח, זה פשוט, זה לא כך יעניין אותי, לא תעלה שם תחושת מאבק, כי אין לי הזדהות עמוקה עם האופן שבו אני חותך סלט או האופן שבו אני מבשל בכלל. כנראה שאם הייתי שף או שהייתה לי הזדהות עמוקה עם האופן שבו אני מבשל, הייתה שם יותר תחושת מאבק אם הייתה עולה, אם כלפי אותה הערה. מצד שני, אם מישהו יעיר לי על משהו שהוא כן חשוב לי, לא עולה לי משהו כרגע, אבל יש דברים כאלה שהם חשובים לי ואני מאוד מזדהה איתם. ומישהו כן יעיר לי, או מישהי תעיר לי על משהו שיש לי הזדהות עמוקה איתו ויש לי תחושת עצמי חזקה מעורבת בו, אותה הערה תוליד הרבה מאוד push and pull, תוליד הרבה מאוד האחזות. כן? אז הרבה האחזות או הרבה push and pull מולידה תחושת עצמי חזקה, כן? אני חייב לצאת מהעולם, אני סופר את הדקות עד סוף המדיטציה, תחושת עצמי חזקה לגבי משהו מסוים תוליד push and pull. אוקיי? זה ברור? עד כאן? זה אגב, מבחינת מושגים, זה מה שאפשר לקרוא לו התהוות מותנית. זה מה שאנחנו קוראים לו התהוות מותנית. זה מילה שאפשר להשתמש בה בהרבה דרכים. התהוות מותנית, אבל בתוך הקונטקסט של לימוד על ריקות והנתה, התהוות מותנית פירושה פקטורים או חלקים בתודעה שתומכים בבנייה אחד של השני ביחד או נחלשים ביחד, אוקיי? אז פה יש לנו התהוות מותנית, אני אשתמש במונח הזה עוד ועוד, יש לנו התהוות מותנית של מאבק ותחושת עצמי, ועל ההתהוות המותנית הזאת רוכב סבל. ככל שהמאבק יותר חזק ותחושת העצמי יותר אינטנסיבית, ככה יש יותר סבל בחוויה. כן. ודאי, אם אני כואבת לי הברך ואני מת לצאת ויש הרבה מאוד מאבק עם הדבר הזה, יש סבל, או אם מישהו מעיר לי, ומהירה לי על משהו שהוא מאוד יקר לי בעצמי, ויש שם הרבה היאחזות, הרבה פוש אנד פול, ודאי יש שם הרבה מאוד סבל. לכן אנחנו מלמדים את כל הדבר הזה, כי הוא משחרר מסבל. אין איזו סיבה אחרת. אני אגיד איזה עוד משהו, ואני יודע שאני מסתכן פה בהסתבכות עוד יותר, אבל אני אגיד אותו בכל זאת, כי אני חושב שהוא חשוב. זו הסיבה, העובדה שאינטנסיביות והצמדות לתחושת עצמי כרוכה במאבק ומולידות ביחד סבל, זאת הסיבה שבגללה אהבה לעצמי היא למעשה מאוד עוזרת לתרגול ענתה או לתרגול ריקות. אהבה לעצמי. למה? כי כשיש אהבה לעצמי, כשיש פרגון כי שלי כלפי עצמי, וואלה, אתה אחלה. ואין תחושה של ביקורת, אז האינטנסיביות וההאחזות בעצמי קצת מתרככת, ואז העצמי נעשה פחות מועד להאחזות. אתם מבינים את הכוונה? אני פחות נמשך ונדחף על ידי מה שאחרים למשל חושבים עליי, חושבות עליי, או מה שאני חושב על עצמי, כי יש שם רובד בסיסי יותר עמוק ויותר מאפשר של אהבה, יש יותר רכות של תחושת העצמי, ולכן הרבה יותר קל לראות ענתה, הרבה יותר קל לשחרר האחזות שכרוכה בתחושת העצמי והזדהות. סיבכתי קצת? לא נורא, אפשר לשים את זה בצד. אז אני הולך לסבך עוד. אבל הפעם על פי הקו. תיארנו התהוות מותנית של מאבק ותחושת עצמי, ועל גביהם רוכב סבל. אני רוצה להוסיף עוד רכיב להתהוות המותנית הזאת. אוקיי? להתהוות המותנית הזאת. הרכיב השלישי שאני רוצה להוסיף היא תחושת עולם או תחושת אחר. אוקיי? האינטנסיביות של תחושת אחר. זה מה שלי להזכירה אתמול בשיחה, ואני רוצה ככה להמשיך אותו עוד, ואני אדבר עליו עוד בהמשך. אבל למשל עם הכאב הזה בברך, אוקיי? או חוסר המנוחה. אז אני יושב פה, יושבת, ומרגיש או מרגישה את הכאב בברך, והכאב מרגיש מאוד אינטנסיבי, ואני מאוד לא רוצה שהוא יהיה שם. יש דחייה כלפי הכאב בברך. זה מעלה תחושת עצמי מאוד אינטנסיבית. מה עוד זה הופך לאינטנסיבי? זה הופך את הכאב בברך לאינטנסיבי. זה הופך את הכאב בברך לאינטנסיבי. התחושה של הכאב בברך נעשית נוקשת, חזקה, ומאוד דומיננטית בתפיסה שלי, בחוויה שלי, בגלל הדחייה שאני דוחה אותו. אוקיי? אם אחרי רבע שעה של מדיטציה אני קצת אשחרר, אוקיי? או יקרה משהו, או אני אלך ויתמקד בעונג, או יפתח תחושה של מרחב, או ישלח מת על הכאב, או whatever, והכאב הזה קצת יוקל, או יותר נכון להגיד, המאבק בכאב הזה קצת יוקל, תחושת הכאב תעשה פחות אינטנסיבית. לאו דווקא התחושות הגופניות השתנו במובן הפיזיולוגי, אם שנייה נשתמש בשפה הזאת, ואחרי זה נצטרך להתמודד איתה, אבל לאו דווקא הכאב עצמו ישתנה, אלא תחושת הכאב תשתנה. הוא יעשה פחות אינטנסיבי, פחות דומיננטי, פחות רודני כלפי החוויה שלי. אוקיי? הדחייה כלפי הכאב הופכת אותו לרודן כלפי החוויה שלי. אם למשל אנחנו כועסים על מישהו, על מישהי, שאנחנו מרגישים שעשה או עשתה לנו עוול, אוקיי? כמובן זה קשור לתחושת עצמי, אבל גם הנוכחות שלה, המחשבה עליה, התפיסה לגביה תעשה דומיננטית, רודנית, מטלטלת כלפי התפיסה שלנו, נכון? אתם מכירים זה? אתם מאוד כועסים על מישהו, על מישהי, ואי אפשר להפסיק לחשוב עליה. אי אפשר להפסיק לחשוב על הדבר הזה, ולא רק שאי אפשר להפסיק לחשוב עליה, אני גם מרגיש באותו רגע בצורה מאוד אינטואיטיבית שאני יודע מי. אני יודע מי, היא הבחורה שעשתה לי את הדבר הזה. הוא הבחור שעשה לי את הדבר הזה. וזה אומר עליו ככה וככה. עכשיו, יחד עם זה ודאי, יש תחושת עצמי מוצקה. אני הבחור שעשו לו ככה וככה, כן? אבל גם יש תחושת אחר מוצקה. אוקיי? התהוות מותנית של שלושה גורמים. מאבק, תחושת עצמי, תחושת אחר. הם עולים ביחד, הם יורדים ביחד, הם תלויים אחד בשני. אגב, זה עובד גם... כמו כל הדברים האלה של ההתהוות המותנית, זה עובד לכל כיוון. אם למשל, עם הכאב בברך, מה שאני אעשה בתוך המדיטציה, זה אני אתמקד בכאב בצורה שמאפשרת לי לראות אותו כמורכב מהרבה דברים. אוקיי? במקום לחשוב עליו ככאב או לסמן אותו ככאב, אני אתקרב אליו בעדינות, בנינוחות, ואני אגיד, אוקיי, אז מה יש פה במקום שהרגשתי כאב? בעצם יש פה יקצוץ, יש פה לחץ, יש פה גבולות שמשתנים, יש פה חום, יש פה כל מיני דברים. עצם העובדה שאני מפרק את המונוליטיות, את הקשיחות, את הלכידות של התחושה, תפחית את המאבק. אוקיי? המאבק בונה לכידות, המאבק בונה מוצקות של תחושה. המוצקות של התחושה, או תפיסת המוצקות של התחושה, בונה המאבק. זה עובד גם הפוך. או עם הבחור או הבחורה הזאת שאני כועס עליה, אם אני אחשוב עליה שנייה, אם אני שנייה יעשה פוס, אוקיי, אתה כועס ולכן אתה רואה דברים צורם סיימת, אבל אם שנייה תחשוב עליה, ותחשוב אולי על איך אנשים אחרים רואים אותה, בטח שאנשים שואבים אותה, הם רואים אותה בדרך אחרת ממה שאתה רואה אותה. יש כל מיני דברים בה שאתה מפספס, יש לה ביוגרפיה, יש לה מערכות יחסים, יש עומק באדם הזה. אם אני מרשה לעצמי להרהר, אפילו במחשבה, בעומק ומגוון האפשרויות והרוחב של האדם הזה, יהיה לי הרבה יותר קשה לכעוס עליה. נכון? יהיה לי הרבה יותר קשה לכעוס על בן אדם שאני רואה אותו במלוא המורכבות שלו. הרבה יותר קשה. לכעס אין איפה לעמוד. הכעס הופך אותנו לקצת מטומטמים, הוא גורם לנו לחשוב, הבן אדם הזה הוא ככה. ואנחנו מאמינים לזה באופן אינטואיטיבי. אבל גם המחשבה, הבן אדם הזה הוא ככה, היא מחשבה שמולידה כעס, היא תפיסה שמולידה כעס. אתם מבינים מה כוונתי? אז התהוות מודעת שלושה דברים, עצמי, מאבק ועולם. הדוגמאות שנתתי הם אגב מאוד גדולות, כאילו, הדברים יחסית גדולים, אבל האמת שזה יכול גם ללכת עם הזמן למקומות הרבה הרבה יותר מעודנים. זה מאוד מועיל לראות את זה ברובד הגדול, מאוד מאוד מועיל. אבל לאט לאט, ככל שאנחנו רואים את זה יותר, אפשר לקחת את זה למקומות יותר מעודנים. למשל, אני יושב במדיטציה ויש לי דימוי עצמי, ואת זה אני מדווח גם כשיתוף אישי, יש לי דימוי עצמי, אני חושב כמו לרבים מאיתנו, של עצמי כמתרגל. כן, אני אמור לדעת לעשות מדיטציה טוב. או דימוי של איך המדיטציה אמורה להיות. כן? ומשהו בדימוי הזה מפעיל לחץ על החוויה. למשל, כדוגמה, אני רוצה או רוצה לשבת בעדינות עם הנשימה שלי ולהיות פתוח ורח עם תחושת הנשימה, עם חוויית הנשימה. אבל בגלל שאני רוצה שהמדיטציה תלך בצורה כזאת או אחרת, או כי אני מעריך את עצמי כמודה טוב בצורה כזאת או אחרת, אני מפעיל לחץ על המדיטציה, למשל, שהתודעה לא תסחף למחשבות. אם התודעה נסחפת למחשבות, זה בטח אומר עליי שאני מתרגל לא משהו. ואז נגיד, התודעה נסחפת למחשבות, כי זה מה שתודעה עושה, נכון? נסחפת למחשבות פעם בכמה זמן. אז נסחפת למחשבות, ואז אני מחזיר אותה חזרה, ואז אינטואיטיבית יש שם את השיפוט. אתה עושה משהו לא נכון. זה מפעיל לחץ, ואז כאשר אני מנסה או מנסה לשים לב לנשימה, יש לחץ שמופעל על הנשימה. והוא מורגש ממש כתחושה גופנית. אני מאוד קשה לשים לב לנשימה במלוא העדינות, כאשר יש לחץ שנובע, כאשר יש לחץ כלפי המדיטציה, שגורם לזה שאני ירגיש שאני חייב להיות עם הנשימה, ואם אני הולך למחשבות זה ממש לא טוב. חלק מה שזה עושה, אגב, זה שולח את התודעה שוב למחשבות, כי לא כיף לה עם הנשימה, כי היא לא רואה את הנשימה בעדינות, ואז התודעה שוב הולך למחשבות, ואז אני מחזיר אותה חזרה, אבל השיפוט הזה הולך ומתגבר. כן? וזה מצב מסלים. אז זה מידה קצת יותר עדינה של האופן שבו תחושת מאבק, כן? תחושת מאבק, אני רוצה שהמדיטציה תלך טוב, אני לא רוצה להיסחף לנשימה. תחושת עצמי, אני אמור לתרגל בצורה טובה, ותחושת דבר, המדיטציה או הנשימה או המחשבות נעשות מוצקות. קצת יותר מעודן. יש רמות הרבה יותר מעודנות, ואולי נגיע אליהן בהמשך. אבל בכל מקרה, בכל רמה שבה אנחנו רואים את זה, הראייה של התלות היא שחשובה. וככל שאנחנו רואים אותה יותר ביותר מקומות, זה עוזר לפתוח, להגמיש את התחושה של מי אני ומהו האחר. כי אני מתחיל או מתחילה לראות בהדרגה מי שאני ומשהו אחר, זה לא דבר מוצק, זה לא דבר קבוע, זה לא דבר ברור, זה אף פעם לא מה שאני חושב שזה, זה תמיד תלוי בעוד גורמים אחרים, למשל בתחושת המאבק. אוקיי? אני יודע שמה שאמרתי עכשיו היה מורכב, בסוף אני אאסוף ויסכם בצורה יותר פשוטה. I hope. הסוף אמור להגיע עכשיו. כן, הוא יגיע ממש בקרוב. לעומת זאת, אני שנייה בכל זאת אמשיך את הדוגמה שנתתי לפני שנייה על ישיבת המדיטציה והמאבק, והמאבק עם המחשבה והתהוות הגולמים של זה. תשבו את זה למצב, למשל, שבו אני יושב או יושבת במדיטציה, ואולי כבר עבר זמן מה, ויש תחושה עמוקה של מרחב, תחושת העצמי דוהה קצת, אוקיי? ואני יושב בתוך חלל, בתוך מרחב של תודעה, ואז למשל יש המחשבה, אוקיי? ואני רואה את המחשבה הזאת, או אני רואה את המחשבה הזאת כמשהו שהוא לא בדיוק אני, הוא לא בדיוק שלי, הוא פשוט נמצא שם, ולא רק שהוא פשוט נמצא שם, הוא אפילו לא, הוא לא קיים ממש כדבר כשלעצמו, אלא הוא פשוט מופיע כעוד דבר במרחב. מופיע כעוד דבר במרחב. ואז הוא לא בעיה, יש שם פחות מאבק, תפיסת העצמי יותר עברירית, והתפיסה של מהו הדבר הזה פחות נוקשה. התפיסה פחות נוקשה. נכון, כאשר אני נורא לא רוצה שיהיו מחשבות, אז כל מחשבה היא נורא נוכחת. אבל כאשר המחשבות הן פשוט חלק ממה שקורה בתוך המרחב של המדיטציה, אז אוקיי, זה עוד מופע, זה פשוט עוד מופע. אוקיי? פחות מאבק מוליד תחושת עצמי יותר עברית, ותחושת דבר, לצורך העניין מחשבה יותר פתוחה, יותר עברית. עכשיו, דרך הסמאדי אנחנו רוצים לעודד, רוצות לעודד את התודעה ללכת למקום הפתוח, האוורירי, החופשי יותר. אבל זה לא ריאלי להיות שם כל הזמן. זה לא ריאלי לצפות מעצמכם או להניח שזה מה שכל הזמן הולך לקרות. לפעמים החוויה תעשה מאוד אינטנסיבית ותחושת עצמי, תחושת עולם, תחושת עצמי, תחושת דבר, לפעמים אני אגיד דבר, לפעמים אני אגיד עולם, זה אותו דבר מבחינתי. אז תחושת עצמי, תחושת דבר, והמאבק יהיו מאוד אינטנסיביים. No problem. זה הולך לקרות לפעמים, כי אנחנו, ככה אנחנו רגילים לחיות, וזה לא ריאלי, או לא, זה לא רציני, ויש מובן לצפות מעצמנו כל הזמן להיות במקום האוורירי. שני האזורים הם אזורים מאוד מאוד חשובים של חקירה של התלות הזאת. אוקיי? התלות של מאבק עצמי, עולם, עליית האינטנסיביות שלהם, ירידת האינטנסיביות שלהם, זה פשוט מה שאנחנו רוצים ללמוד אותו, לחקור אותו. דרך חקירה, החקירה הזאת תלמד אותנו יותר ויותר על איך לשחק לכיוון של המקום האוורירי. כי אני רואה איך דברים נעשים נוקשים, ואני יכול ללמוד או יכולה ללמוד איך לשחרר אותם אחד מהשני. אוקיי? איך לרקח את כל האירוע. אבל גם האינטנסיבי וגם האוורירי הם אזורים חשובים של חקירה. בוא נשב עם הדבר הזה. אפשר להתחיל מלאסוף את התודעה במקום שבו היא יכולה להרגיש בנוח. איפשהו בגוף או בנשימה שמרגיש יחסית נעים, רך, פתוח. אפשר לחשוב על הנשימה כהזנה. העולם תומך בנו באמצעות האוויר. הגוף, הריאות, הלב. דואגים שההזנה תגיע לכל פינה ופינה בגוף. אפשר להעשות רגישים ורגישות לנשימה בכל הגוף, נזינה. את כל מה שאנחנו אוהבים ואוהבות, או לא אוהבים ואוהבות. תשומת הלב יכולה להיות רכה, מקבלת מאוד, מסבירת פנים. ואם זה מרגיש אפשרי, אפשר להרחיב את תשומת הלב כך שתהיה מאוד רחבה, הרבה יותר רחבה מהגוף. אפשר לתת לצלילים לפתוח את תשומת הלב אל המרחב. להרגיש את עצמנו מוחזקים, מוחזקות, על ידי המרחב של תודעה רחבה, פתוחה, מקבלת מאוד. אין צורך לעשות מאמץ גדול. אלא לאפשר לתודעה לנוח בתחושת המרחב ככל שהוא מתאפשר. אפשר לתת לכל חוויה, נעימה או לא נעימה. להיות חלק מהמרחב הזה. גם אם תשומת הלב מתכווצת. זו פשוט עוד תופעה, עוד מופע בתוך המרחב. אם ישנה תגובתיות וחוסר מנוחה, גם זה פשוט עוד מופע בתוך המרחב. כמו כל מופע אפשר לתת לו לעלות, לשהות את הזמן שלו, לחלוף מתי שהוא רוצה. בזמן שאנחנו רגישים ורגישות למרחב כולו, רחב ככל שהוא מורגש. כל מופע, כל חוויה, מתקבל בברכה. אם עולים דימויים לגבי מי ומה אנחנו, איך הולך לנו במדיטציה, מחשבות, הערכות, אפשר לתת גם להם להיות חלק מהמרחב. עוד מופע, עוד מראית, בתוך המשחק האינסופי הזה. להזמין ולעשות מקום פירושו גם לשהות עם הכל בעדינות ואהבה. שוב ושוב תשומת הלב, התודעה מתכווצת. מתחיל מאבק. שוב ושוב אנחנו מאפשרים ומאפשרות פתיחות לחוויה. עדינות ופתיחות לכל המרחב של המופעים. תחושות גוף, צלילים, מחשבות, הערכות. כולם יכולים להיות מוכלים בתוך המרחב הזה. אנחנו יכולים, יכולות לאפשר לכולן להופיע כרצונן. ככל שזה זמין ליהנות מההחזקה של המרחב. אפשר להיות רגישים ורגישות לדממה. לדממה של המרחב. שעוטף את הכל, את הגוף. את המחשבות, אפילו את הצלילים. נמצאת מאחורי, מסביב לכל זה. אולי אפילו לתת לגוף, למחשבות, לצלילים, לספוג משהו מהדממה הזאת. איך דברים מרגישים כאשר אנחנו עושים ועושות מקום להכל? בתוך המרחב הזה. איך מרגישה תחושת העצמי? מה קורה למוצקות של הגוף, של המחשבות? ומה כל זה עושה ללב, לתחושה של חופש?